שנים. קיצור, אף אחד לא התקרב אפילו, אף אחד לא התקרב לדרגתו של משה רבנו. כיוון שהוא נפטר באותו יום, אז המן הרשע שמח. נכון? גמרא מפורסמת במגילה, שהמן אמר, אני אפיל פור הוא הגורל, שפעם בעבר הסברנו באריכות את העניין הזה של הפור הגורל, למה זה דבר כל כך מרכזי, עד כדי כך שהחג נקרא פורים, וקורא הפור תופס כולה פסוק אחד במגילה, ואף אחד לא שם עליו. הפור, דווקא הפור, לא ישועה, לא הצלה, אלא הפור.
מי זה מעניין בכלל, איך זה יצא?
טוב, זוכרים את השיעור הזה, או שיעור של הרבי מחב"ד על הפור הוא הגורל, עד לא ידע, בין אור המן ואור מרדכי, לא זוכרים. בסדר, אם יצא השמן, נעביר אותו. הוא גם עמוק מאוד של האדמו"ר מחב"ד. עליו השלום, זכר צדיק וקדוש לברכה. אין פה חב"דניק שירוג אותי, נכון? זכר צדיק וקדוש לברכה. אז... אז בקיצור, אז... שם הסיפור הוא באמת... גם קרוב למהלך הזה, אבל נוגע מנקודות אחרות, שכאשר המן מפיל פור הוא הגורל, שאמרנו, צריך להתייחס למה הוא מפיל פור הוא הגורל, ונופל לו בחודש אדר. וכיוון שנפל לו הפור בחודש אדר, שמח שמחה גדולה. כן, אמר, פה מת מושיען של ישראל. כלומר, החודש הזה הוא חודש שיש בו סימן רע לעם ישראל. למה? כי... הגדול שבענקים שלהם, הנביא הכי גדול שלהם, מת ביום הזה. לכן שמח שמחה גדולה. נכון הגמרא, תנא, כיוון שנפל פור בחודש אדר, שמח שמחה גדולה, אמר, נפל לי פור ביום שמת בו משה. זה לא ידע שביום זה מת וביום זה נולד. איך לשון הגמרא? בסדר? כלומר, מה כתוב פה? כלומר, באמת להמן היה סיבה טובה לשמוח שהפור נפל בחודש אדר. למה? כי אם משה מת ביום הזה, זה באמת סיבה טובה עבורו, וסיבה רעה וקשה מאוד עבורי. בסדר? אלא מה? אממה, מה לא הלך פה? כלומר, במה המן טעה? המן לא ידע עוד נתון, שגם משה נולד ביום הזה. אבל הוא יצויר שמשה לא היה נולד ביום הזה, אלא היה נולד בחודש אחר, אז באמת חלילה וחס, הימן היה מצליח במפלתו, במזימה שלו. היה מצליח שהפור הזה שנפל בחודש אדר, יפעל חזק מאוד לרעת עם ישראל. אוקיי? אנחנו צריכים לבאר באמת את העניין הזה, מדוע העובדה שבאמת משה מת זה סיבה טובה להמן, ושמשה נולד זה סיבה טובה מאוד עבורנו. ואז הגמרא אומרת איך המן התחיל את המהלך שלו? אז הגמרא אומרת בלשון הרע. לקה דידע לישנה בישה כהמן. המן היה עם הפה, עם הלשון הכי הכי חריפה, לשון הכי חדה בלשון הרע בעולם. אין אף אחד. עוד מעולם לא נאמרו דיבורי לשון הרע, כמו שהמן הרשע דיבר לאחשוורוש, על עם ישראל. בסדר? לקה דידע לישנה בישה כהמן. לא היה עוד אף אחד שהיה מסוגל להעביר לשון הרע בגנות עם ישראל. מה? עכשיו גמרא מסבירה, מיד נגיד, נראה את הדוגמאות. בסדר? כלומר, איך המן פועל? המן מבין. המן מבין שאני צריך כדי לפעול נגד עם ישראל, שני דברים. להפיל פור ולדבר לשון הרע. בפור פלוס לשון הרע, זה מתכונת, זה מרשם, זה רצפט טוב שבו אני מצליח במזימה שלי. בסדר? אז אנחנו צריכים לבאר את העניינים האלה. בסדר? מה עניינה, חזק וברוך. מה העניינה של מיטת משה ביום הזה, שזה יומנו אנו, ומה העניינה של אותו לשון הרע שאומר המן? בסדר? אוקיי, אז הגמרא אומרת שם באמת מה היה לשון הרע. הגמרא אומרת שם, ישנו עם אחד, דיברנו על זה אתמול בערב, ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים, בכל מדינות מלכותיך, ודתיהם שונות מכל עם, ולמלך אין שובה להניחם, אם על המלכתו וכתב. לאבדה ועשרת גלגלים, כך כזה שכל עוד זה עושה מלאכה, בשבוע שעבר דיברנו על השקלים, בסדר? מה העניין של 10,000 כיכר כסף שהמן שקל, ואיך אנחנו נתנו את הקונטרה בשקלים שלנו? איך השקלים של אחד באדר הם כנגד השקלים של המן? אריכות גדולה, נו, כנס אליה. אבל מה הלשון הרע? ישנו עם אחד, יופי. חז"ל אומרים, ישנו מן המצוות. בסדר? המן מבין מה כוחו של עם ישראל, והוא אומר, אחשוורוש, אל תדאג. הפעם אני ואתה יכולים עליו. למה? כי כי העם הזה עכשיו ישן מן המצוות. הוא בגלות, לפני 50-60 שנה נחרב להם בית המקדס, הם בקנטים. בסדר? אלוהים שונא אותם, אלוהים גירש אותם. שבוע שעבר דיברנו, שאפילו עם ישראל חשב, שאלוהים גירש אותנו, עבד שגירשו רבו ואישה שגירשה בעלה, וגמרנו, אין בינינו כלום. למלם כזה, כן, ממש לא. כן, הגמרא שם מדבר, ישעיה רשע יותר מהמן. רשע יותר מהמן, למשל לבעל חריץ, לבעל בור. כן, שנזדווגו זה לזה, נכון? הגמרא אומרת שאחד היה לו תל בשדה ואחד היה לו בור בשדה ונזדווגו. אז אמר לו, תמכור לי את האדמה, למה הוא קורך לקח בחינם? אני לא צריך את האדמה הזאת, מפריעה לי. כלומר, בא המן בעסקה אדירה לחשברוש, בסדר? אומר לו, קח, 10,000 כיכר כסף. בסדר? הרבה לך, אתה מוכן למכור אוויר ב-10,000? לא יודע, מכפתי, בוא נרוויח. אז 10,000 כיכר כסף, אמרנו, זה סכום אגדי. זה סכום של חצי שקל כפול כל עם ישראל. זה לא 10,000 שקל כסף, זה כיכר כסף, כיכר זה גוש. בסדר? זה סכום אגדי. עכשיו, למה שלא תסכים לקבל את הכסף? אלא, רק אם אתה שונא כזה גדול, שאומר, רמן חמודי, אני לא רוצה את הכסף שלך, קח את עם ישראל בחינם. מי אהבה להגיד דבר כזה? מה אכפת לי להרוויח כזה סכום כסף בחינם? קח בחינם רוב השנאה שלי, אל תשלם לי, אתה עושה לי טובה. זה גידול סרטני בממלכה שלי, אני לא רוצה אותה, מה?
אבל
אנחנו שעור שעבר, שעבר שעבר, אבל אנחנו שעור שלם בנושא.
לא היית?
לא, חלילה, לא עוקץ או משהו. שעור שלם על הנקודה הזאת. של רבוי שהוא מסביר מאיך הייתי מכוח מה שייך למכור עם. איך אפשר בכלל, זה לא... נכון, הזכרנו את זה? שבהלכות מכירה, שבהלכות מכירה אי אפשר למכור דבר שהוא לא מסוים, זה דין בהלכות מכירה. איך עם ישראל שהוא דבר שהוא לא מספרי, אפשר למכור אותו, הוא לא כמותי. אז הזכרנו את כל המהלך הזה, ולא ניכנס כרגע. בסדר, כרגע אני רוצה להתרכז בפטירת משה, שזה היום היום. אורך אתה, אדוני, אלוהים, אנחנו שקולים את זה. אמן. אורם קרוב
כל כך הרבה דברים. למה דווקא נקרא פורם על הפורם? למה לא נקרא
פורם? שתי דקות לפני שבאת, אמרתי שיש לי שיעור שלם בנושא. זה לא הנושא עכשיו. אם ירצה השם, אולי השבוע מדבר איתכם. אבל תהיו. תכנסו, השיעור הוא, נו, השיעור הוא לא שלי, לכן אני יכול להתגאות בו, שיעור אדיר פשוט, שיעור של הרבי מחב"ד, כן, מהלך שאני פשוט מעביר לכם מהלך של הרבי מחב"ד, משהו מדהים, מהלך של הרבי מחב"ד, של האדמו"ר מחב"ד, כן, כן, אז... פשוט אמרתי קודם, לפני שנכנסתם, פורים הוא החג הכי גבוה, ולכן התורה שלו היא הכי גבוהה, בסדר? התורות של פורים הן הכי גבוהות, כי, נו, אז המסקנה היא לצאת. אז זהו.
אלא?
בסדר. אז חבל, כי יכול להיות שגם הפעם באה, אתה תשאל. בסדר, טוב.
פעם באו שאל שהיום. היום הוא שאל, פעם הבאה, כי כשאמרו אותי בטקה, אני חושב.
אוקיי, ואז ככה הוא הרתיח את המן, כן, את החשברוש, אמר לו, אתה יותר גרוע מזבוב. כן, זבוב, אם נופל להם לכוס יין, אז הם מוצאים את הזבוב וזורקים. אתה חשברוש, אם תיגע ליהודי בכוס יין, הוא שופך את כל היין. אתה יותר גרוע מזבוב. בסדר, אתה יותר תמם מהזבוב. ככה, אתה יודע, הדליק אותו, חבל על הזמן. ממש הרתיח אותו. לכן הגמרא אומרת שלא היה מי שדיבר לשון הרע כעם. עכשיו אנחנו נצטרך להתחקות אחרי השורשים היותר עמוקים. של העניין הזה של פטירתו של משה ועל העניין של דיבורים אסורים, של לשון הרע, העניין הזה. אוקיי? מה? לא, אנחנו ניצחנו אותו בדבר אחר, על זה נדבר. משה מת, למה הוא מת? כן, אבל מה גרם לו למות?
חטא.
נכון, משה רבנו מת בגלל חטא ממריבה, נכון? יען אשר מעשתם בי להקדישני לעיני בני ישראל, כן, לכן לא תביאו את העם הזה, כן, התורה חוזרת על זה כמה וכמה פעמים, שהסיבה שמשה ואהרון מתים, זה ולא מכניסים את עם ישראל לארץ, זה חטא ממריבה. שנה שעברה, כל שנה בנושא של בפרשת חוקת, אני מעביר את השיעור על חטא ממריבה, מה העניין שם, כן, יש 17 פירושים בערך, שאז כבר אחד המפרשים, השדל כתב, הוא דחה את כל הפירושים האחרים ואמר, ואני מפחד לכתוב פירוש משלי, שמה גם אני לא צודק, והוספתי חטא על משה רבנו סתם. אז אני נמנע ושותק. אז עד כדי 17 פירושים במפרשים. זה השדה נדמה לי, לא משנה. יש כאילו כל כך הרבה, זה גם אגב מראה לך שהחטא לא ברור. בסדר? כשיש תשובה אחת, אז הדברים הם ברורים. כשיש 10 הסברים, משהו פה לא בסדר. החטא הוא חטא אדיר. איך אנחנו יודעים? מהעונש. בסדר? מהעונש. לכאורה אתה אומר, ביג דיל, אחי, בסדר, אלוהים, הבנו. קטי ולא... בסדר. ולא דיברתי. מה ביג דיל? בסדר, יצאו מים, הנה, הקידוש השם היה. היה קידוש השם. וזה שמקים עם מקל על סלע ויוצא מים, זה לא קידוש השם גדול. מה, סתם זה כאילו טריוויאלי? שכשמקים, אז זה ברז שככה פותחים אותו? זה עדיין קידוש השם, אבל החטא הוא אדיר מאוד שאין לנו הבנה בו. העובדה, העונש. אתם לא מכניסים את עם ישראל לארץ ישראל. אבל למרות שהוא חטא כל כך גדול, אין לנו שום הבנה מאוד. כי 1,000 פירושים, לא ברור מה העניין. בסדר? אז ברור שזה חטא בדקויות, בעוצמה הגדולה של משה ואהרון, באמת באמת שאין לנו הבנה בו, אין לנו אלא טיפה כמלקטים פירורים משולחן גבוה, לאסוף קצת ממה שאנחנו מבינים, אבל באמת אין לנו הבנה בזה. בסדר? וגם החטא זה לא חטא אישי שלהם, זה כתוצאה מהמצב הרוחני בעם. בסדר? תמיד מנהיג הוא ראי של העם. בסדר? גם בי התענף, משה אומר את זה לעם ישראל, בסוף חייו. גם בי התענף השם, גם בי התענף השם בגללכם. למור גם אתה לא תבוא שם. כלומר, הכל גם החטא שאני חטאתי זה בגללכם. זה לא חלילה וחס שמשה רבנו הגדול שבענקים התחיל בתירוצים. בסדר? כשאדם חוטא ישר מתחילים התירוצים, נכון? האישה אומרת הנחש, האיש אומר האישה, זה לא אני, זה הוא, זה הוא אהרון. בסדר? גם הם היו ענקים שיותר ממשה, בסדר? אבל זה לא, אנו, פה משה מעמיד אותם פה, אתם במצב רוחני, המקובלים אומרים את זה בלי סוף, שאתם במצב רוחני נמוך ולכן משה לא יכול להכניס אתכם. בסדר? אם משה היה מכניס את עם ישראל לארץ ישראל, התיקון המוחלט היה מגיע, מגיע משיח, מגיע תחיית המתים, בית מקדש נבנה ולא נחרב, ארץ ישראל נותן, כאילו הכל אידיליה מוחלטת. אנחנו במצב כזה שלא מגיע לנו שריבונו של עולם, בסדר? יאפשר את המהלך הקל הזה של ההיסטוריה. לכן אנחנו צריכים לעשות את זה במהלך של 3,000 שנה.
אם זה היה קורה, היה גאולה שלמה. אם זה היה קורה,
נכון. לא כל דבר, לא כל דבר. מן הסתם הדברים האלה הם ארוכים. הם ארוגים יחד, בסדר? הזכרנו המון פעמים שיש את המציאות הנגלה מעט פני השטח. מתחת לפני השטח הדברים מחוברים. אתה רואה בספרות הפנימית של, של, של התורה, בדברי הסוד, איך כל הדברים האלה קשורים זה לזה, בסדר? אנחנו לא מבינים בדברים האלה, אבל כן, כן, חז"ל מדברים על העניין הזה באמת, שאם האדם היה מכניס את השבת בלי לחטוא בעץ הדעת, העולם היה מגיע לתיקון. ואם... היו מקבלים תורה והלוחות לא היו נשברים, העולם הגיע לתיקון, והמשכן והלדה והביאו לא היו וכו', ואם משה לא היה נופל, נכון, היו כל מיני נקודות ציון מסוימות, שאלוהים אומר, הנה, יש צ'אנס, יש צ'אנס, ואנחנו מפוצצים. בסדר? אנחנו אומנים בחוק מרפי, בסדר? אנחנו מפוצצים, זה אנחנו, לא הגדולים. אנחנו לא במצב כזה, שיהיה מגיע לנו, שהמנהיג שלנו יוביל אותנו לחוף מבטחים. אז לכן באמת, בסדר? צריכים לזכור על מי מדובר, על משה. בסדר? על משה שאין לנו הבנה מי האיש. באמת שאין לנו הבנה מי זה האדם הזה בכלל. ולאן הוא הגיע? לאיזה פסגות הוא הגיע? לאיזה דרגות רוחניות? לאיזה יכולת הכלה בראש שלו, והקדושה והעוצמה והתורה שהוא הוריד? דברים מסגבים, מסגבים מאוד מאוד. בסדר? אבל החטא הזה הוא כתוצאה מהמצב שלנו. גם בי התענף השם בגללכם. אז כתוצאה מכך שמשה מכה, את הסלע, נלך לפי המהלך הידוע בחז"ל, שמשה מכה ולא מדבר, אז אומר ריבונו של עולם, אתה לא מכניס את עם ישראל ואתה תמות. אתה תמות בכניסה לארץ ולא תביא את העם הזה. מה העניין? האמת היא, מה היה הסיפור שם עם המים? זה היה כתוצאה מבאר מרים, נכון? באר מרים הפסיקה להשקות כי מרים מתה. זה הרי בדיוק בתקופה שמרים מתה, ואז אין מים לשתות, ואז העם צמא, ואז... עושים את המהלך הזה של הצלע. אמנם חז"ל אומרים שכאשר מרים מתה, אז הבאר חזרה בזכות משה ואהרון. וכשאהרון מת, והעננים הסתלקו, אז העננים חזרו בזכותו של משה. כלומר, בחצי שנה האחרונה, שבין פטירת אהרון לפטירתו של משה, בין חודש אב לאדר, אז הכל השלושת המתנות זה בזכות משה רבנו. בסדר? אז המציאות הזאת של הבאר היא דבר מאוד מאוד קדוש, מאוד מאוד נשגב, בסדר? לכאורה הפשט, באר, מים לשתות, נכון? אבל אתה רואה בתורה שהתייחסות הרבה יותר עמוקה. באר, חפרו עצרים, קראו הנדיבי העם במחוקק ומשענותם, מדבר מתנה, מתנה, נחליאל, עליס באר, עינו לה, שירה על באר, כולה, מה מדובר שם, בסדר? מים, משהו מאוד מאוד כאילו טריוויאלי, בסדר? אז חזל מסבירים לנו ששום דבר בתורה הוא לא פשוט, אלא יש פה עומק גדול מאוד. הבאר פה היא באר מים חיים. מה זה באר מים חיים? מים חיים, למה מים חיים נקרא מים חיים בפשט? כי הם מחיים אותך. כן? הם מחברים אותך למקור. אבל מים חיים בקבלה, הכוונה היא תורה. בסדר? תורה. כלומר, באר מים חיים, כשהיה באר שמנביעה מים, רואים את החיבור למקור. יש חיבור למקור. באר זה מקור מים שלא גלוי לפנינו. בסדר? יש הבדל בין בור לבאר. מה הבדל בין בור לבאר? באר זה מעיין, בור זה בלי של מים, חצוב באדמה, זה הכל. בור זה משהו שאין לו מקור. בסדר? בור עמוק, הגשם בא ממלא, כמה שמילא, יש מים. נגמר, שאבת, דלית את המים, נגמר. באר זה משהו שמחובר למעיין פנימי. אוקיי? למדנו בגמרא בשבת, מעיין המטלטל טהור, וזו בערה של מרים. בערה של מרים זה מעיין שזז עם עם ישראל כל הזמן. אוקיי? זה נס. מעיין בדרך כלל הוא מפקה מנקודה מסוימת בסלע, שאנחנו לא רואים איך. אוקיי, נביעה כזאת שהמקור שלה לא נגלה, הוא נכסה, נכסה מהעין, ואתה רק רואה את הגילוי החוצה. בסדר? ופה, יש פה מעיין שמסתובב עם עם ישראל כל הזמן. הקדוש ברוך הוא בא ואומר למשה, תדבר אל הסלע. מה פירוש תדבר אל הסלע? למה תדבר? חז"ל אומרים לנו מה היה צריך לדבר. אחי, מה המצב? תן מים, תעשה טובה. אנשים צמאים. מה היה הדיבור של משה אל הסלע? המדרש אומר שני עליו פרק אחד. ריבונו של עולם בא ומבקש ממשה, תלמד תורה מול הסלע. שני עליו פרק אחד. צריך להתייחס לביטוי שני עליו, כן? לא פסוק, אלא שני פרק. כלומר, משנה, תורה שבעל פה. שני עליו פרק אחד והסלע נותן ממר. משה לא עושה את זה, אלא משה מכה בסלע. ואז מה קרה? מה קרה כאשר משה מכה בסלע ואז מתחייב מתעל? מכה ולא מדבר. למה זה כל כך חשוב? האבות עסקו הרבה בבארות. שמתם לב, הרמב"ן מעריך הרבה על העניין הזה. למה התורה חוזרת? אברהם חופר באר, ואז הפלישתים סותמים לו, ואז יצחק אחרי זה עוד פעם חופר באר, ואז רבים, ואז, על מה? יכול להיות, בהקשר אחר אולי. ואז יצחק חופר באר אחרת, עסק, התעסקו עמו. אגב עוד, סתנה, אחר כך חבור, ולא רבו עליה. בסדר? שלוש בארות, ויעקב עוד פעם גולל את האבן על פי הבאר, הוא מכיר גם את אשתו בפי הבאר, ומשה מכיר את אשתו על פי הבאר, כשהוא מגרש את הרועים של יתרו שם, ואיפה הוא קרען לו ויוכל לחם. הבאר הוא מוטיב שחוזר כל הזמן בחיי האבות ומשה רבן. מה העניין באמת של הבאר? מה זה העניין של הבאר? הבאר עניינה, כמו שאמרנו, מקור. מקור מעיין, שאתה מתחבר לשורש, למקור מים חיים. מקור המים חיים של התורה, של עם ישראל, זה ריבונו של עולם. זה התורה. אוקיי? האבות גילו את זה בעולם. האבות גילו את הנביעה הזאת, את החיים האלה, את המקור הזה, את החיבור בין עם ישראל פה, בין בן אדם לבין ריבונו של עולם. זה העיסוק הגדול כל הזמן של הבארות. לכן אצל האבות זה חוזר כל הזמן של הבארות. לכן גם ההדגשה היא, אותי עזבו, הנביא ירמיה צועק, מקור מים חיים. לחצוב להם בורות נשברים אשר לא יכילו המים. מקור מים חיים מול בורות נשברים. יש מקור שזה באר, זה מעיין, זה משהו שנובע תמידית, ויש בור. ולא רק בור, מה? כאילו מה החלפתם? זה לא פרה בחמור. אתם עוזבים נצח, עוזבים מקור מים חיים, הולכים למשהו שהוא בור ולא באר, ועוד איזה בור? בור נשבר, שאפילו להכיל את המים שאתה מכניס לתוכו לא מסוגל. בסדר? כלומר, עשיתם את העסקה הכי מטורפת, עם ישראל. הולכים, הנביא צועק עליהם, עוזבים את ריבונו של עולם למה? לא יצויר שיש משהו שנראה טוב, אבל כלום, שום דבר. זו המציאות שמחלה את עצמה, אתם רואים את זה. לכן באמת, לכן באמת, איך כתוב שם? שכל הבארות אשר חפרו בימי אברהם אביו, סיתמום פלישתים. אומרים חז"ל בזוהר, סיתמום סם מוות. סיתמום זה אותיות סם מוות. כלומר, הוויכוח פה היה בין החיים לבין המוות. בסדר? המאבק בין אברהם לפלישתים, בין יצחק לפלישתים, הוא מאבק של תפיסה. בסדר? אם ירצה שם פעם אני צריך להזכיר לי, לדבר על הנושא הזה של הפלישתים בימינו. בסדר? הפלישתים, הפלסטינים בימינו כממשיכי דרכם של הפלישתים בימי האבות. כן? זה לא עם. הקבלה הם לא עם אפילו. הפלישתים, האלה של ימינו, הם כאלה אנשים, אספסוף כאלה, שאפילו ב-70 אומות של נוח הם לא נחשבים עם. בסדר? אלה שמחפשים להם הגדרה עצמית, ואנחנו עם וכו'. זה המצאה רק שלנו. רק שהגענו לארץ, אז הערבים פה הרימו ראש והחליטו שאנחנו עם פלסטיני. אל-שעב אל-פלסטיני. אין דבר כזה, אתם או השמים, או ירדנים, או סורים, החליטו להמציא עם. אין גדר כזה אפילו. בכל אופן, זה לא סתם שהיום לימוד פני מות משיח, אז שוב, הפלישתים הם אלה שבאים ומזכירים לנו כל הזמן למי אנחנו שייכים. אז כלומר, המקור מים חיים היה צריך להתגלות. וכאשר הקדוש ברוך הוא אומר למשה, תדבר אל הסלע, כלומר, אתה צריך לגלות את המקור הזה בסלע. כלומר, אני רוצה שתהיה חפיפה, וזה קצת עמוק, אני מרשה לעצמי קצת לנו, יש דיבורים מסוימים שצריכים לצאת לפועל מהדיבור שלך אל הסלע. כלומר, הדיבור של הסלע ודבר השם צריכים להזדהות ולהפוך לגוף אחד, לדבר אחד. זה העניין. יש את הדיבור של הבריאה, ויש את הדיבור של התורה. מה שריבונו של עולם מבקש ממשה, בו תוכיח שהבריאה והתורה מדברים אותו דיבור. כלומר, אתה מדבר דבר תורה על מציאות טבעית, על סלע עם מים, וזה מוציא את ממיו. בסדר? אתם קולטים מה התורה שלי?
זה כמו, כאילו, זה קישוב כזה.
לא, אבל... אבל העניין הוא לבוא ולהגיד שהדבר היחיד שקיים בבריאה זה דבר השם. אוקיי? כל דבר בעברית, איך הוא נקרא? כל דבר. דבר, נכון? באנגלית זה פינקס. בסדר? בעברית דבר. מה הקשר בין... מה הקשר בין זה לבין דבר? מה זה דבר? לא יש מחלק בכתבים. דלת בית קרש. מה זה דבר? מה הקשר בין השורש דיבור לבין הכוס הזו? שכל חפץ וחפץ בעולם נברא בדבר השם. המקיים שלו, מה שמאפשר את הקיום שלו, זה דבר השם. ולכן באמת, החפצים בלשון הקודש לא סתם נקראים דבר. גם אלה שהם בכלל לא קשורים לדיבור. בסדר? חפצים גשמיים לחלוטין נקראים דבר, כי הכל בדבר השם. בסדר? זה העומק של הברכה, שהכל נהיה בדברו. הכל נהיה בדבר השם. בעשרה מאמרות נברא העולם. כל הבריאה כולה היא דבר השם. לעולם השם דברך ניצב בשמיים. כלומר, ריבונו של עולם, תמיד הדיבור שלו מהווה את כל העולם ברגע אחד. לעולם השם, תמיד, בלי הפסקה, דברך ניצב בשמיים ומהווה את הבריאה בכל רגע. ברגע שהדיבור שלך יסתלק מהבריאה, העולם חוזר לתוהו ובוהו. בסדר? זה עניינו של דבר השם. החיבור הזה. לכן גם... הבריאה כולה היא צירופים של דיבורים. בסדר? היא דיבורים בצורות כאלה ובצורות אחרות, ועל פי זה כל העולם קיים. כל העולם קיים... מה צירופי אותיות. בסדר? תכף נרחיב על זה. כל העולם כולו זה צירופי אותיות. הזכרנו לכם פעם בשם ספר יצירה, שהוא כותב, אין בטובה למעלה מעונג, ואין ברעה למטה מנגע. בסדר? כלומר, הספקטרום כולו של כל המציאות כולו, מהדבר הכי טוב, הדבר הכי רע, הוא אותם אותיות, עונג ונגע, רק בשילופים. כלומר, בשינויי מינונים והוזזה של צירופי אותיות, אתה מחריב את כל העולם כולו, או בונה את כל העולם כולו. כל העולם כולו בנוי על צירופי אותיות. בסדר? בספר יצירה כתוב שהמילים נקראים בתים, והאותיות נקראים אבנים. בסדר? אותיות, אבנים. מילים בתים, כמו שמאבנים אתה בונה בית, ומאותיות אתה בונה מילה, בסדר? ואז הספר יצירה כותב ששתי אבנים יוצרות שתי בתים. אוקיי? כשיש לי שתי אותיות, אני יכול ליצור מזה שתי בתים, שני צורות, נכון? א', ב', אז אני יכול אב ובא. אוקיי, יש לי שני צירופים. ככל שהצירופים עולים, אני יכול ליצור יותר ויותר מילים. שני אבנים יוצרים שני בתים. כלומר, כל המציאות כולה היא סוג מסוים של אבנים, אותיות שאיתם אתה לוקח ואותם אתה מחבר ואתה הופך אותם למה שאתה רוצה. זה כל הבריאה כולה. ולכן באמת חורבן, בסדר? שורש כל החורבנות כולם התחיל בשבירת משה את הלוחות. כשמשה רבנו שובר את הלוחות, התחדש בעולם המציאות של חורבן. מה זה המציאות של חורבן? הרי כשמשה שבר את הלוחות, מה חז"ל אומרים? הכתב פרח באוויר. האותיות פרחו באוויר. ואז מה קרה? כלומר, החיבור שהיה בין אותיות למילים התבטל, אוקיי? ואז כל אות הלכה כאילו לכיוון אחד, אחר. כלומר, שבירה, חורבן, חורבן עניינו הפרדת החיבור. אתם איתי? חרב, חיבר, אותו שורש. בסדר? אותו עניין. בסדר? מה זה חורבן? חורבן זה לא לקחת שולחן למשל ולשבור אותו, או לא לקחת בלוק ולשבור אותו, זה לא נקרא חורבן בעברית. להחריב משהו, הכוונה היא לשבור את החיבורים. לקחת את הבלוקים ולהפריד את ההדבקה שלהם. לקחת קיר ולפרק אותו לאבנים כמו שהיה בהתחלה. כלומר, חורבן עניינו הפרדת החיבור. לכן חרב וחיבר זה אותו שורש. זה עניינו בעברית. יש עוד עניין, יש לשבר, יש לנתץ. בסדר? זה עוד עניינים. אבל להחריב עניינו, חורבן בית המקדש. מה קרה בחורבן בית המקדש? היה פירודים של הצירופי שמות. כשהיה פירודים של הצירופי שמות, מלך כבר המקדש לא קיים. אין, המקדש הרוחני כבר לא קיים. אם אלה המבנה הזה הוא עניין של זמן, עד שהוא הפתיל ייגמר, בלי בטריה. המקדש נחרב. בסדר? אז עניינו של החיבור, של החרבה, זה הפך החיבור. אוקיי? וזה מתחיל ממשה רבנו. משה רבנו הוא הראשון ששובר לוחות, הוא הראשון שמאפשר את הפירוד. שוב, רבנו של עולם מסכים על ידו. יישר כוחך ששיברת, כי עם ישראל הוא בחטא שלו הפריד בין הדבקים בחטא העגל, לכן אין מקום כאילו כרגע ללוחות. אז גם דבר כזה, כן, אדיר כמו לוחות, שלא אמור בכלל, שזכרנו בשיעורים קודמים, זה דבר שאי אפשר להפריד אותו. כן? הרי על הלוחות אין דין של כתיבה, יש דין של חריטה. חרטו על הלוחות. זה לא דבר שאפשר למחוק אותו. אף על פי כן האותיות באורח סגולי פרחו מן האוויר והחיבורים האלה נפרדו. כאשר...
רגע, בשיבורי לוחות שהיו בתוך הארון, הם היו כאילו... למה בנים בלי... הוא לא חרוט עליו משהו ועל איזה תורש...
שאלה, מה היה בדיוק לא זה? באמת, משהו...
הוא לא אמור להכיל כל כך.
מי? מי?
הארון.
הוא זה, הכל נס, ודאי, הכל נס. כל המציאות, נו, 20 פעם דיברנו על זה. כל המציאות של הארון זה נס. כן, הוא, לא, הוא עצמו, איך הוא נכנס קודשי קודשים, הכל מקום ארון אינו מן המידה, זה ודאי. בסדר? אז אנחנו חוזרים ואומרים עוד פעם סיכום ביניים, שהמן מדבר לשון הרע, המן נהנה מבסוט מזה שזה נבחר ביום פטירת משה, משה מת מכיוון שהוא מכה את הסלע ולא מדבר אל הסלע, ואז מה הוא יצר? ברגע שהוא מכה ולא מדבר, הוא יוצר מציאות כזאת, שכביכול יש נתק בין התורה לבין הבריאה. ריבונו של עולם בא ואמר לו, בוא תמזג את הדיבורים. תראה שיש דבר השם שבו בראתי את העולם, אוקיי? ודבר השם של התורה זה אותו דבר בדיוק. לכן אני רוצה שאתה תדבר ולא תכה. ברגע שאתה מכה ולא מדבר אל הסלע, כלומר אתה יוצר איזשהו נתק, אסביר לכם את העומק של הדבר, ומראה שכביכול יש איזשהו ניתוק בין דבר השם שמתגלה בבריאה לדבר השם שמתגלה בתורה. אוקיי? עד כאן מובן? אמרנו, כל הבריאה זה דבר השם, נכון? שהכל נהיה בדברו, בעשרה מאמרות נברא העולם. אלוהים לא בא עם כלי עבודה, פטיש זמל ועשה את האברס, שם עננים, זה צבא עינו. מדבר, נכון? ויאמר אלוהים יור, בעשרה מאמרות נברא העולם. אם תרצו, חז"ל אומרים בראשית, הגמרא שם סופרת 9, למה אתה אומר בעשרה מאמרות? ויאמר ויאמר ויאמר, כתוב 9 פעמים. אז למה אתה אומר בעשרה מאמרות? משנה אומרת, בראשית נמי מאמרו. כן? גם בראשית, המילה בראשית גם היא מאמר. בסדר? עכשיו, על בראשית נכתב בלי סוף דברים על המילה הזאת, נכון? מקובל בשם הגר"א שכל התורה כולה רמוזה בפרשת בראשית. ויותר מזה מצומצם בפסוק ראשון, ויותר מזה במילה הראשונה. במילה בראשית כל התורה כולה רמוזה. אז לכן בראשית, יש לזה הרבה ראשי תיבות, הרבה נו, בראשית זה בראש א' ת'. בסדר? ברש, כן? בית רש יוד שין, כלומר בתחילת העולם, א' ת'. כל העולם היה נבנה איך? בצירופי אותיות, מ-א' ועד ת'. בסדר? זה כל המהות של בראשית.
בראשית ברא
אל. כן, בלי סוף. נכון, בלי סוף. כל העניין הזה באמת של... זה ה... אז משה רבנו היה אמור לגלות את זה. הוא מגלה את זה, לכן ספר דברים, נקרא דברים. ואלה הדברים, אשר דיבר משה אל כל ישראל, בעבר הירדן במדבר וכולי, בפסוק רביעי שם, הועיל משה באר את התורה הזאת. עוד פעם הבאר חוזר. כאשר בתחילת ספר דברים, הבאר הזה שמה וחוזרת. אותה באר שאברהם, יצחק, יעקב, גולל, כל הבאר הזה, העניין שלה, לגלות, לגלות את דבר השם שנמצא בבריאה, כל זה חוזר וצץ על ידי משה רבנו. אבל הייתה נפילה. הייתה נפילה שם שהוא לא דיבר אל העיקה. רגע, עכשיו, מה משה כן עושה? משה מכה. מה החטא ברגע שמשה מכה? פירוש הדבר שעכשיו הדברים צריכים לעשות במאמץ רב. מכאן ואילך, כאשר אתה לא מדבר אל הסלע, אלא מכה את הסלע, משה מחדש בעולם מציאות כזאת, שעכשיו צריך לעמול מאוד מאוד קשה, כמו מכות שצריכים לתת בכל הכוח, כדי, כמו שחזל אומרים, שעם ישראל מוציא את הדברים הטובים שבו, רק כשמקים אותו. עם ישראל דומה לשמן זית, מה שמן אינו מוציא את שמנו, אלא על ידי קטיטה וקטישה, כך עם ישראל צערנו לא קולטים בדרך הקלה, רק על ידי איסורים. כלומר, המכות באים לבוא ולהגיד שעכשיו הדרך כבר לא חלקה. כבר לבוא ולראות, אתם מבינים מה אני מתכוון כשאני אומר שיש ניתוק בין דבר השם בבריאה לדבר השם בתורה. כלומר, כשרואים עולם עכשיו, לא ברור שיש אלוקים. ריבונו של עולם רצה שמהעולם הזה אני אראה את יד השם, אני אראה השגחה, אני אראה אמונה בצורה מאוד ברורה. כאשר יש נתק, כמו שאנחנו נמצאים בחושך שבו אנחנו נמצאים, יש מקום לבוא ולטעות ולהגיד לו, אני לא רואה בבריאה את ריבונו של עולם, אני לא רואה את התורה, את האמונה, את ריבונו של עולם לא רואים בבריאה, הוא יותר מדי נעלם, העולם הזה מעלים אותו יותר מאשר מגלה אותו. בסדר? וזה היה החטא הנורא. החטא הנורא שדבר השם, שצריך להתגלות בתורה, היה אמור להתגלות גם בבריאה. ומשה רבנו מנתק את זה על ידי המכה. ועכשיו צריך לעבוד כמו מכה. לעבוד קשה קשה כדי לראות את דבר השם. כלומר, מה שהיה אמור להתגלות בדיבור בסלע, נחתם ונצרר בתוך הסלע. בתוך הסלע, נגנז בתוכו, נסתם בתוכו, האפשרות הזאת שמשה היה אמור לגלות ולא גילה. כלומר, זה נשאר חבוי בתוך הסלע. וזה משה לא הוציא לאור. כאשר המן מבין שנופל לו הפור בחודש אדר, מה הוא מבין? הוא אומר, אני אשלים את הטעות שעשה משה. משה גנז את אותו דבר השם בתוך הסלע, באופן שהוא לא יכול לצאת. עכשיו אני אגנוז אותו לגמרי לגמרי. משה, מה המן אומר? אני אחסל את העם הזה, העם הזה שקורא בשם השם, העם הזה שמייצג את ריבונו של עולם בעולם, אני אחסל אותו איך? בדיבורים ההפוכים שלי. לאיך זה ידע עליש נבישה כאמן? אף אחד לא ידע לנבל ולהנמיך את הפה שלו כמו אמן. כלומר, הוא אומר, מקום ראשון בעולם, בכל הדורות בלשון הרע. זה אמן. כלומר, לקחת את הדיבור ולהפוך אותו לגמרי, ולסתום עכשיו את הגולה לגמרי על האפשרות שדיבורים אמיתיים יצאו ויתגלו בבריאה. בסדר? אם הבריאה כולה היא דבר השם, בסדר? היא ברש א' ת', כמו שאמרנו, כל העולם כולו הוא צירופי אותיות, בסדר? עונג, נגע, חרב, חיבר, כל הדברים האלה הפוכים, סך הכל בשינויים קלים של אותיות המציאות משתנה לגמרי. אז בא המן ואומר, עכשיו בדיבורים ההפוכים שלי, אני סותם את הגולה לגמרי ויש לי את כל היכולת. למה? כי אני רק משלים, זה יצא לי בדיוק, זה יצא לי באדר, באדר מת משה על כך שהוא לא גילה את הדיבור הנכון, בבריאה, אני אסיים את העבודה שלו, ואני טוטלית אחתום את זה בצורה כזאת שזה לא יצא לעולם. כמובן, המן לא ידע את כל מה שאנחנו אומרים. דיברנו בעבר הרבה פעמים, זה המן הרוחני. בסדר? לכל אויב פה בלמטה יש שוטים מלמעלה שמושכים ומכוונים אותו. אוקיי? ואז, במקום, תמיתי, במקום ברש א' ת', יצא לנו שברי א' ת'. הוא שבר את החיבורים האלה. הוא לקח את האותיות האלה, אמרתי, זה שרוק קצת כבד. בסדר? זה, לכן אני עברתי אותו דווקא היום, לא לעין כל ישראל. אז במקום הברש א' ת' הופך לבראשית לשברי א' ת'. כי בין בראשית, בין קיום של עולם לבין השמדה של עולם, זה סך הכל צירופי אותיות. כשאתה לוקח את האותיות ושובר אותם, אמרנו, שובר את החיבורים שביניהם, מחיבור יצא חרב. כן? אז השברי הראשית יוצא של שברי א' ת'. זה בדיוק מה שהיינו. הגרא אומר שעשיו, זה האביב הרוחני של עמלק ושל המן, עשיו במילוי, בגימטריה, זה יוצא שברי. ממש שברי. כלומר, עשיו כל עניינו זה לשבור את מה שיעקב בונה. הוא בדיוק האופוזיט, לכן היא מלאה חרבה. תמיד עשיו הוא בדיוק ההפך של יעקב אבינו. חרב, חיבר, עונג, נגע, כל העניינים האלה, בא עשיו, בא מוציא לפועל שלו, בן בנו המן, ומנסה לפגוע בנקודה הזאת. אין לנו הרבה זמן. נראה שאתם גם מתעייפים. זה כבד? מה? רענן. אז זה גם הפירוש של... הזכרתי לכם את זה פעם בשיעור, שהגמרא שואלת, למה אמת? מרחה כאן מילי ושקר מקרבן מילי, זוכרים? איזה כיף שלא זוכרים, יכול להגיד שעוד פעם. אמת, זה א' מ' ת' א' בהתחלה, מ' אמצעי, ת' בסוף. שקר, כולם קרובים. ופרשין זה לפי הסד. אז הגמרא שואלת, למה אמת ככה? נו, ושקר הוא מאוד מצומצם. הגמרא אומרת, שקרה שכיח, קושטה לא שכיח. השקר הוא שכיח, מצוי מאוד, והאמת לא שכיחה. בסדר? אני כרגע לא נכנס לשיעור הזה. היינו בעין היה שם על מסכת שבת, אבל הזכרנו אם אתם זוכרים על ה... נכון? הדומם, הצומח, החי, בסדר? כל אחד שמחובר לכלל. אז מה הכוונה? הכוונה היא שאחרי שמשה רבנו לא דיבר את הדיבור הנכון, יצא שהעולם כולו בדרך כלל, תסתכלו את זה, מי שמעמיק בדבר הזה ויוצא החוצה וקולט את המציאות, רוב מערכת הדיבורים שקיימת היום בעולם היא דיבורי שקר. זה כוונת הגמרא. שקרה שכיח. השקר שכיח. האנשים, בסדר, גם אם אני לא מדבר כרגע שקר, אתה רואה מציאות של בן אדם שלא כל כולו אמת. המציאות היא מי חי לגמרי בשקר, מי חי חצי בשקר, אבל המציאות ברובה נוטה למערכת דיבורים כאלה של שקר. אלה דיבורים שהם הפוכים מהדיבורים של הבריאה. כלומר, כל העולם כולו בנוי על דברי תורה, על דבר השם. זה מה שמקיים את כל העולם. תלמוד תורה כפשוטו מקיים את כל העולם, כי כל הבריאה כולה היא דבר השם, שהכל נהיה בדברו. אתה בתורה שבה אתה לומד, אתה משתתף עם ריבונו של עולם במעשה שמיים וארץ, כי אתה מתאם בין דבר התורה לדבר השם שמקיים את הבריאה. העולם כולו בנוי על מערכת דיבורים של שקר. שקר כמו, זה לא חייב לשקר שלא עשיתי משהו ואני אומר שעשיתי. הכל, שים, קניתי ועשיתי ושיחקתי ונהניתי, וכל הדיבורים האלה הם לא דיבורים שמקיימים עולם. זה רוב המציאות, זה רוב הדיבורים של העולם. תבדקו את זה עם עצמכם. 7 מיליארד בני אדם, מתוכם יש כמה? 13 מיליארד יהודים, מתוך 13 מיליון יהודים. כמה יהודים הם מדברים דיבורי אמת כל הזמן? בצפוני? מה? אמיר דן. כן? אז מה... כמה? שימו לב, לא מבינים עד כמה, המציאות הזאת תצלח הכל, לא יודע מה כמה שם. 100,000, 200,000 בחורי ישיבה שמקיימים את העולם. זה כלום, זה פסיק. זה הכוונת הגמרא, שקרה שכיח, קושטה לא שכיח. כלומר, עכשיו יש נטייה לאותיות בעולם להצטרף בצורות כאלה, כן? במינונים כאלה שיוצרים דיבורים של שקר, לא דיבורים של אמת. וזה כתוצאה מכך שמשה רבנו לא מכה, לא מדבר אל הסלע, אלא מכה בסלע. אוקיי? אז איפה הטעות של המן? לכאורה המן עבד נכון, נכון? המן לכאורה מפיל את הפור, נופל לו על אדר. באדר מה שקורה, כמו שאמרנו, זה יום פטירת משה, שבגלל שהוא לא דיבר אל הסלע, אלא היכה בסלע, נגזר עליו מיטה. אז לכאורה, למה המן לא מצליח? למה המן לא מצליח במזימתו הרעה, ולהמשיך לקפוץ על העגלה הזאת שכבר משה התחיל להבדיל, כן? ולהפיל לגמרי, לסגור בדיבורים האלה, בדיבורי לשון הרע האלה, בשקר הגס הזה שלו, לבוא ולסתום לגמרי את הגולל על המציאות של דיבורי אמת בעולם. למה? אז חז"ל אומרים, כי לא ידע שביום זה מת, אבל גם ביום זה נולד. ביום זה גם נולד, אז מה? ואז מה אם ביום הזה נולד משה רבנו? בסדר? כלומר, אם באמת המוות, אם זה היה רק המיטה, באמת חלילה המן היה מצליח. אבל בגלל שמשה רבנו גם נולד ביום הזה, אז ממילא כל המהלך שלו לא מצליח. הוא קפץ על עגלה, אבל משה גם מכניס לו מקלות לגלגלים האלה שלא מצליח.
כל החישובים האלה ואת הפרט, פרט שהוא נולד ושנראה באותם, גם הוא לא ידע.
לא ידע.
יש לו חישובים מפועד העולם.
לא ידע גם, אגב, זה לא כתוב מפורש, כן. פטירת משה זה דבר יותר ברור, כן? הרי זה שאנחנו יודעים שהוא נפטר, נולד בזין באדר, זה כל מיני חשבונות שהגברה עושה. בסדר? מתי התעברו, אחרי 6 חודשים יוכבת יולדת אותו, כל החשבונות האלה שראיה בגמרה מאיפה נו, אבל זה לא מפורש. בסדר? זה לא מפורש. זה קבלה בידינו שביום בו נולד, בו נפטור. אבל אין, נו. בסדר? תמיד המוות הוא יותר גלוי מהלידה. המוות נעשה בכל רעש גדול, לידה נעשית בחדרי חדרים. בסדר? אז לכן באמת את העובדה שהוא נולד, ואת העובדה הרוחנית שהוא נולד, מה התחדש בזה שהוא נולד, זה הוא לא ידע. ומה התחדש באמת? מה שמתחדש, שכאשר משה מכה בסלע, אז אמנם הוא כאילו מסבך את הבריאה. עכשיו הבריאה צריכים לעבוד הרבה יותר קשה, להקות. כדי שדברים, האמת, תתגלה לאור, צריך לעמול קשה. אבל מה הרווחנו? הרווחנו את העמל. וזה העמל תורה שבעל פה. שני עליו פרק אחד. הרווחנו עכשיו את העמל של תורה שבעל פה. משה, אמנם בחטא שלו, פה הוא נוטע את הנטיעה הזאת של תורה שבעל פה לדורות. אגב, לכן גם בברכה אנחנו מברכים נטע בתוכנו, בסדר? מברכים שתי ברכות. אשר בחר בנו מכל העמים, נתן לנו תורתו, זו תורה שבכתב. ובסוף, אשר נתן לנו תורת אמת, זה חיי עולם נטע בתוכנו. חז"ל אומרים, מה זה חיי עולם נטע בתוכנו? מסביר הטור, זו תורה שבעל פה. למה היא נקראת בלשון נטיעה? למה תורה שבעל פה נקראת בלשון של נטיעה? כי זה משהו שנוטעים, אבל הוא גדל וגדל וגדל. תורה שבעל פה זה גרעינים, זה זרעים, שאתה זורע אותם, וזה הולך וגדל, הולך וגואה ומתרחב. זה העניין של תורה שבעל פה. כן? כמו ריבונו של עולם בא נותן בנו את הזרעים, נותן לנו את הכללים, נותן לנו את המידות שהתורה נדרשת, נותן לנו את היסודות, ואומר, בבקשה רבותיי, קחו, תחילו לעבוד. נתתי לכם את התורה, כי לקח טוב נתתי לכם, אתם עכשיו חיים לגדל את זה כמו עץ, כמו חקלאות, כמו פרי. לכן התורה שבעל פה נקראת בלשון של נטיעה. אז מה קרה, אמרנו? מה שקרה, שדווקא מתוך החטא, דווקא מתוך העובדה שהוא מכה, דווקא מתוך העובדה שבאמת אותו דיבור שהיה אמור לצאת, להתגלות בדיבור אל הסלע, נסתם ונחתם, ועכשיו, כדי שהדיבורים האלה צריכים לצאת, צריכים להקות, צריכים לעבוד קשה, הרווחנו את תורה שבעל פה. אז יוצא שמתוך עומק העלם, הרווחנו את הגילוי הכי גדול. יצא לנו את הנפיעה הזו, יצא לנו את התורה שבעל פה, יצא לנו עכשיו את העמל הזה, שאולי זה לא היה לנו, כן? לולי שמשה היה מכה בסלע, אז הכל היה הולך חלק, כמו שאמרנו. התורה הייתה נקלטת חלק. אז לא אומרים את זה. לולי זה באמת, לא היית צריך לעבוד כל כך קשה. שי, לא היית צריך ללמוד יום ולילה 5 מסכתות במקביל כדי ברוך השם להצליח. בקלות, התורה הייתה נכנסת אליך פנימה. היה זהות מוחלטת בנפש האדם לבין התורה. האדם היה מסוגל לקלוט את הדברים בקלי קלות. בסדר? הכל היה קל. אמרנו, משה היה מכניס לארץ ובית מקדש והכל, משיח, הכל מגיע לתיקונו בדרך הכי חלקה. עכשיו הכל צריך ללכת בדרך הקשה. מה? טוב מדי, מה? הסברנו את העומק של זה. כאילו יש פה את השורש הרוחני של החטא. אני אומר, אין לנו הבנה מי זה משה רבנו. אבל אנחנו רואים איך ריבונו של עולם מתייחס בחומרה. זה עובדה. העובדה היא יען לא מעשתם בי להקדישן. כן, מה? ביג דיל, כאילו, מה? בסדר? חלילה וחס להגיע על מסקנה שאלוהים קפדן ונוקם, ודאי שלא. מסקנה מאוד ברורה, החטא פה הוא גדול, העובדה, העונש הוא נורא והיום לדורות. עכשיו העונש הוא עלינו, לא על משה. גם בי יתענף השם בגללכם, גם אתה לא תבוא שם. אנחנו לא היינו בדרגה שהוא זה שאמור להכניס אותנו, בסדר? לא היינו במצב רוחני כזה, שאנחנו מבינים איך שני עליו פרק אחד והוא נותן את ממיו. איך באמת דבר השם מתגלה בבריאה, איך דבר תורה ודבר השם כולו זה עניין אחד. פירוש הדבר שרואים את המציאות, רואים אמונה בצורה מוחשית. זה הכוונה. כשעם ישראל יש לו רפיון באמונה, אז ממילא יש מקום לבוא ולהגיד, העולם מעלים, העולם גורם לסטייה, העולם נותן מקום חלילה לבוא ולטעות ולהגיד, אולי חלילה לא, אולי זה לא הדרך. כמו שאתה רואה שעדיין רוב העולם נמצא בעלם. זאת אומרת, עד היום, 2010, רוב העולם נמצא במצב כזה או אחר של עלם. גם חלקים גדולים מעם ישראל, כמה שקרובים בידישקייט, אתה רואה שעדיין יש חלקים רפואיים מאוד באמונה, אני מדבר, לא רק בביצוע של המצוות בשטח. הכל נובע כרגע משורשים עמוקים של אמונה, של הבנה, של הסתכלות נכונה, של עיניים פקוחות לראות את המציאות. וזה דבר שרק מי שלומד אמונה בעומק קולט את הדבר. הוא רואה איך כל דבר ודבר בעולם, בסופו של דבר הוא דבר השם. הכל מכוון לאותו עניין. וזה לא נראה. פורים גילה את זה. פורים בא וגילה את זה. שבאמת בא המן עם הדיבורים ההפוכים לגמרי שלו, ולכאורה הכל מוביל אותם דיבורים, שהם הפך דיבורי הבריאה, אותם שברים, שברי האלפתח, באים ומובילים את העולם למציאות של המכרנו להשמיד, להרוג ולאבד יום אחד ושללם לבוז, ליום כזה שאין למוחרתו יום. אין עולם אחרי זה. אם אין יהודי אחד בעולם, אין עולם. כלומר, מציאות כזו שמחלה את עצמה. אוקיי? חזל אומרים, בראשית, עוד הסבר של בראשית, בית ראשית. בית ראשית. יש שתי ראשיות בעולם. אוקיי? יש את ראשית שהיא עם ישראל, כמו שרשי הראשון אומר, בשביל ישראל שנקראו ראשית, נכון? ויש איזה עוד ראשית? ראשית גויים עמלק, יפה מאוד, אותה ראשית. גם פה יש ראשית, כן? המן עמלק זה גם סוג של ראשית. זה סוג של התחלה, כלומר, המן בא ונתן אנטיתזה הפוכה לגמרי. בסדר? יש, כמו שהזכרנו תמיד, יש כאלה שהם פוגעים בעם ישראל, הם הורסים, אבל הם לא, הם חמורים. הכוונה היא, הם פועלים בנגלה. יש אומות שיש להם שורש מאוד מאוד גבוה, מאוד עמוק, שהם פוגעים בשורש. הכל בשורש, כלומר, הכפירה שלהם היא אחורה עד נקודת ההתחלה. לנו יש ראשית של מגיד מראשית אחרית. לנו יש ראשית כזאת שמובילה בסופו של דבר לאיזשהו אחרית בסופו של דבר. ויש ראשית גויים עמלק שאחריתו עדי עובד. ולעם אומר את זה. לא עם ישראל אומר את זה. בסדר? צריך לבוא מישהו מבחוץ ויסתכל על מי זה עם ישראל ומי זה עמלק. ואז זה הרבה יותר גדול מאשר משה יגיד את זה. אבל זה לא ענייננו כרגע. למה בלעם הוא זה שצריך לחדש את הדברים האלה? אבל ראשית גויים עמלק, יש ראשית שמובילה לאחרית. הזכרנו בשיעור של קו העיגול, זוכרים? הקו העיגול, עיגול זה משהו, עגל, חץ, מציאות שאין לה לאן להתקדם. ויש קו מלשון תקווה, דבר שהוא מוביל, מגיד מראשית אחרית. ויש את הראשית הזאת שעניינה מה? מנגנון להשמדה עצמית. זה מציאות שמחלה את עצמה. ראשית גויים עמלק ואחריתו עדי עובד. בית ראשית. יש שתי ראשיות. וזה כבר ריבונו של עולם ברא את זה, את האפשרות של כפירה כזאת מההתחלה, לבוא ולהגיד אין השם, אין בראשית, מההתחלה אני חולק עליך, על כל המהלך. זה היה עמלק, זה היה אמן. לכן הוא רצה לקחת אותם בראשית, ולהפוך אותם לשברי אלפתף, לקחת את כל החיבורים האלה, לשנות אותם לגמרי, ולגמרי בדיבורים, בלשון הרע, בשקרים שלו, הצירופים הנוחים האלה, תמיד השקר הוא הרבה יותר נוח מהאמת שהיא הרבה יותר קשה, ולהרוס את המציאות לגמרי. אבל מה שהתגלה לנו, שדווקא מתוך ההסתר, דווקא מאותו חטא, דווקא מאותה מכה שמשה מכה בצלע, ועל זה נכנסה מיטה, ועל זה לא מכניס אותנו לארץ, ועל זה טילי טילים שנשפך דיו, מה בדיוק החטא, וכמה שסבלנו, וכמה הוא שמח שנפל לו הפור בדיוק ביום שמשה מת, שסיבת מיטתו היא ההכאה ולא הדיבור, כן? דווקא משם צמח לנו מערכת דיבורים אחרים לגמרי.
זה כולם מחלקו על כל הדברים האלה, למה?
שמע, לבנתי. לא, אבל עוד פעם, יש, אם לא יודע אם אתם הבנתי מה שאתה אומר, יש בתוך ה-70 פנים לתורה מקום לכל מיני דעות, אבל כולם נובעים מאותה בראשית. בסדר? כולם נובעים מאותו שורש, מאותו בראשית, אמיתי. בסדר? פה יש מקום, יש גבולות גזרה, יש איזשהו גבולות של המגרש שבו אפשר לשחק. אבל גם אם הם לטעויות, הם טעויות שבסופו של דבר הם נובעות משורש טוב. אתה יכול להסתכל, מחלוקות קשות מאוד בהשקפה, שיש לנו כבר 3,000 שנה. אני מניח שזה לא דבר חדש. אנחנו חושבים שהמחלוקות האידיאולוגיות התחילו ב-200 שנה האחרונה. אני מניח שגם רבי עקיבא נחלק עם חכמי ישראל מחלוקות אידיאולוגיות. נראה לי, אתה רואה את זה. זה שתמיד מסתכל על ההסתכלות החיובית, ואלה שיותר מסתכלים שלילית, והוא חושב שבר כוכבא משיח, זה לא מחלוקות באידיאולוגיה? בסדר? התנגדות וחסידות כל מיני דברים כאלה, לא מדבר כאלה שיצאו מחוץ לתחום, כאלה שבסופו של דבר היו בפנים, והתגלה שלמרות ההתנגדות הקשה כנגדם, גם הם יש להם מקום. בסדר? אבל יש דברים שהם מהשורש, יש להם ראשית אחרת. יש להם ראשית מדומה. זה נראה בראשית. זה נראה משהו שיש לו באמת מקור. אבל זה מקור מדומיין. זה נראה בער, אבל זה בור. זה נראה בער. עניינו של בער זה מעיין, זה שורש של מעיין, שהמעיין לא גלוי. שלא אי אפשר לראות את המקור שלו. זה כל עניינו של מעיין. ברגע שאני רואה את המקור של המעיין, הוא כבר לא מעיין, הוא נהפך לבור. בסדר? עניינו של מעיין זה שהוא גלוי ונחצה, והמקור שאימנו נובעים ממד, אתה לא מזהה אותה. בסדר? ולכן גם הדרגה שלו יותר גבוה. כן? יש שתי דרגות בתארה, נכון? מקווה ומעיין. מה זה מקווה? לכאורה מקווה יותר גבוה ממעיין. למה? מקווה ישירות. מי גשם לתוך בריכה, ואתה טובל בבריכה. ומה זה מעיין? מי גשם, נכנסים לאדמה, לבטן האדמה, לתהום, ומוצאים איזשהו נקודה שהם נובעים החוצה, ומשם יש איזושהי נביעה, ואז המים האלה שהם בפועל מי גשמים, הם כבר מתארים הרבה יותר מאשר מתארים ממקווה. למה? כי זה התערות הדלעילה, וזה התערות הדלטטה, והתערות הדלטטה יותר גבוה. זה ישירות מלמעלה, אבל זה משהו שירד ואז עלה. בסדר? כאשר תמיד, נזכרנו פה בחנוכה, שתמיד יש שאיפה למקור. המקור תמיד הוא מכוסה, בסדר? המקור הוא תמיד מכוסה, ותמיד יש שאיפה סמויה לאדם להתחבר תמיד למה שמעבר. בסדר? זה תופעה אנושית. בסדר? זכרנו את זה, זוכרים? שאדם יוצא מקבר ונכנס לקבר. הרחם של האישה נקרא קבר. בסוף החיים האדם מגיע לקבר. איזה ידיעה. מה אני אגיד לך? ממש סימפטי, כן? לקרוא לרחם של האישה קבר. בסדר? אתה יוצא מקבר והולך לקבר. יש שתי שאיפות כאלה שמושכות אותך, לא יודע, כמו בספרים הדמיוניים האלה, של להימשך תמיד לנקודות המעבר האלה. בסדר? זה אולי העומק שעומד ביסוד, בשורש הפנימי העמוק של גילוי עריות. לאדם יש נטייה עמוקה לגילוי עריות. כאילו בעיקר לאותו מקום, לשאוף לאותה נקודת מעבר שממנה הגעתי, וגם יש גם איזשהו יצר של סקרנות. הפסיכולוגים אומרים שיצר המוות הוא לא פחות מיצר החיים. יצר החיים יותר חזק ממנו, לכן יש לאדם נטייה טבעית לא להתאבד. אבל לולי הנטייה הטבעית לאדם לשמור על החיים שלו, הרבה אנשים היו מתאבדים כי יש להם איזושהי שאיפה, כן? משהו שמושך אותם אל משהו שמעבר, לדבר שמעבר. תמיד אתה מחפש את המקורות שלך שהם תמיד נכסים. תמיד ברע, לכן זה העניין של הצניעות. כן? לכן יש עניין להיות צנוע בלידה, שתהיה צנועה בלידה. לא סתם מדין צניעות, בסדר? לכן יש גם צניעות במוות. הקשר, מה, אישה זקנה בת 80, מה אתה צריך לעשות אותה? מישהו מתגרה ממנה? גבר, מה אתה צריך לעשות אותו? למה מכסים פני מת? כל העניין של הצניעות באמת, עניינו של שיש מעבר בין עולמות, צריך את הכיסוי. בסדר? כי יש איזושהי שאיפה של האדם ככה להתחבר לדברים האלה. אז המן יצר כביכול אלטרנטיבה של באר, אבל זה בור, זה בור שלא יכיל המים. זה דיבורי שקר. זה שקר שאין לו רגליים, זה שקר שאין לו בסיס, אין לו כלום. זה ראשית כזאת שהחריטה עדי עובד, אין לה מקור, אין לה משהו שמחיה אותה. וזה מה שהתגלה בפורים. בפורים התגלה לנו שבסופו של דבר דווקא מתוך האסתר, דווקא מתוך המגמה שהובילה בצורה הכי הכי טבעית, להשמיד, להרוג ולאבד, ליום כזה, לאותו יום 13 בחודש אדר, שאין לו מוחרתו שום דבר, לא מוביל לשום קו, שום תקווה, אין שום תקווה ואחרית ליום הזה, דווקא משם, מאותו הקעה, מאותו עומק, אז התגלה בסופו של דבר אותו מהלך באמת של הדיבור האמיתי, ולכן זה גם מתן תורה מחודש, לכן חוזרים, הם מקבלים את התורה מרצון, ולכן באמת תורה שבעל פה מתי מתחילה? שם, זה הדין תורה שבעל פה הראשון, בסדר? פורים זה הדיני תורה שבעל פה הראשונים שיש לנו. צודק? עד אז אתה לא רואה עדיין תורה שבעל פה, יש תורה שבכתב, הרי פורים נמצא במעבר בין תנ"ך לבין תורה שבעל פה, נכון? אסתר צריכה להתחנן, תכניסו גם אותי לתנ"ך. את נמצאת בתפר, אוטוטו את מאחרת את הרכבת, קבעוני לדורות, כתבוני לדורות, גם היא נכנסה. לפורים יש צד מסוים של תורה שבכתב, לכן פורים נכנס סובו של דבר לתנ"ך, חנוכה כבר לא, חנוכה כולו תורה שבעל פה. אבל פורים נכנס, אבל בסובו של דבר פורים הוא מדרבנן. רמב"ם בהלכות מגילה, מצווה אחת מדברי סופרים, והיא קריאת מגילה. בסדר? פורים זה כבר תחילת מהלך של תורה שבעל פה. מרדכי ואסתר לא מתקנים מדאורייתא לקרוא מגילה. אין להם את הכוח, אין להם את הסמכות. אפילו יהיה בגדר נביא, אין לנביא רשות לחדש. יש פה מהלך של תורה שבעל פה, תורה של שני עליו פרק אחד, תורה אבל של עמל. עכשיו זה עמל, זה במכות. זה כאילו עמל כזה שצריך לעבוד קשה כדי לגלות, לגלות את מה? את המקור של הבאר. זה כבר לא קל. בסדר? אנחנו רואים את זה היום. אנחנו רואים את זה באמת שהיום המציאות היא לא פשוטה, היא לא טריוויאלית שאתה באמת רואה את דבר השם. אתה צריך להתעמק בבריאה, להתעמק בעולם הזה שיותר מעלים מאשר מגלה, ואז לראות באמת איך בסופו של דבר הכל מוביל לאותו מהלך. מה נשאר שלא אמרנו? כן. ולעתיד לבוא, כולם מכירים את ה... הגמרא בסנהדרין שאומרת שלעתיד לבוא, אם עם ישראל עושה תשובה, מוטב, ואם לא, מעמיד להם מלך שקשה כאמן. למה? למה חזל מוריד זה מלך שקשה כאמן? שוב, יבוא מלך, בסדר? שהרי בסופו של דבר, המן הוא זה שגילה את זה. אנחנו אמרנו, חייבים הרבה הרבה טובה לאמן. בסדר? הוא לא התכוון הרשע הזה לטובתנו, בסופו של דבר הוא גילה לנו עומק אדיר. מה? הוא גילה לנו שבדיוק בלהפך, במקומות הפוכים לגמרי, שם נמצא, במקום שבו אנחנו לא אמורים לראות. איך הוא אומר את זה? הוא אומר את זה, אמת ואמונה, כל זאת וקיים עלינו, כי הוא השם אלוהינו, ואנחנו ישראל עמו. ישם אלינו ואין זולתו, ואנחנו ישראל עמו. כמו שהוא השם אלוהינו ואין זולתו, וזה דבר שהוא מעל שכל ודעת, נכון? כל העניין זה של אמונה בהשם, זה מעל שכל ודעת, הוא לא דבר שהוא בשכל ההגיוני, הוא לא דבר שנראה לעין, הוא לא דבר שמובן. זה שהשם אלוהינו ואין זולתו, כך ואנחנו ישראל עמו. באותו רמה, מבהיל. כך העובדה שאנחנו ישראל עמו, זה מעל שכל ודעת. זה מה, זה נדמה לי הרב קוק צריך להיות, כן, זה מהלכים של הרב קוק, אבל הוא לא אומר את זה בשמו. גם אותו עניין הזה שאנחנו עמו, זה מעל שכל ודעת. כלומר, אם אתה חושב שיש בעם הזה כל מיני חלקים בעם, שאתה אומר, אני לא רואה איך הם מגלים את דבר השם. כן, לא יודע אם אני שנים שמתהלך פה על כדור הארץ בתחושה כזו. שבניגלה אתה אומר, המון פעם יש לי תחושות כאלה, אלוהים, למה לא יכלת לעלות לנו את הווליום קצת? כאילו, לברוא אותנו יותר טובים מלכתחילה. אל תראה בן אדם, אתה אומר, לא שם עליו שקל. זה טעות שלי, כן, זה הסתכלות שטחית. תשמע, לא יודע, למה לא ברד את האדם קצת יותר נער? לא יודע, שיהיה לו טעויות, יהיה לו חטאים, אבל... לא יודע, לכאות אתה מסתכל על בן אדם, אתה אומר, דתי, על מה? במה? מה בא לי זה ביטוי? נחמד, אוכל כשר, זה הולך בכנסת שבת וזה. אתה לא רואה אותו עמוק, אתה לא רואה אותו חוז בסרעפי קודש, אתה לא רואה אותו מגיע לתובנות, לעומק באמונה, לאיזה, לא יודע, מידות אציליות ותרומיות. אדם פשוט, עמך בית ישראל. כדורגל, סנוקר, פיצוצייה, לא יודע מה, נחמד כזה. כן? זה מעל שכל ודעת. אל תסתכל כך. אל תסתכל במשקפיים שלך. כמו שהשם אלוהינו זה מעל שכל ודעת, האמונה בהשם, מה שהתגלה בפורים, שהקשר בינינו לבינו, שהקשר איך עם ישראל מגלה את דבר השם בעולם על ידי המהלך של המן, מעל שכל ודעת. ואנחנו ישראל עמו באותה רמה, עד כדי כך. הרי לולי מקרה כתוב אי אפשר לומרו, זה הרי כפירה, אנחנו אומרים את זה כל יום, שלוש פעמים. אתה הקדוש ושמך הקדוש, לא חושב שזה כפירה. באותו משפט אתה אומר את זה. אתה קדוש וקדושים בכל יום. אם היית אומר את זה במשפט אחר, קדושים סתם, נו, ניחה. אבל אחרי שאמרת, ביטית את העילוי של ריבונו של עולם במושג קודש, אתה קדוש, אוקיי? ובבת אחת אתה אומר, וקדושים בכל יום? הם קדושים כמוך? איך אפשר להגיד באותו משפט שהוא קדוש ואנחנו קדושים כמוך? איך ייתכן דבר כזה? אבל חזל אמרו לנו להגיד את זה ככה. איזה עומק יש בזה? אז ודאי שזה לא כפשוטו. אבל כי אם הקדישך, מקדושתך קידשת. כן, אנחנו קיבלנו את הקדושה שלנו ממנו. אז גם אם זה לא נגלה, בסדר? בסדר, זה בדיוק פורים. העניינו של פורים זה הבאר. העניינו של פורים זה מה שמתחת. העניינו של פורים זה המקור מים חיים של הבאר, שאף פעם אנחנו לא מצליחים לגלות אותה. היא תמיד נגלית. יש חגים שהם בניגלה, הם חגים שאנחנו ברור לנו על מסמכים. פורים חסך לנו רבדים עמוקים, שאיפה שהדעת נגמרת, איפה שאין שכל, איפה שאין הבנה, בפנים, בפנים, עמוק, עמוד, יש קשר, יש ברית שלא ניתקת בין עם ישראל לבין הקדוש ברוך הוא. זה העניין של פורים, לכן גם העניין של עד לא ידע. כן, איך עובדים את השם בפורים? בלי שכל, בלי ראש, בלי דעת, בלי כלום. איך? ככה מודים להשם. כן? ככה מודים להשם. כי כמה שתודה לו בשכל, השכל שלך הוא כזה קטן. בא ריבונו של עולם אומר, אני רוצה שתודה לי בעוצמות, משוחרר מכל גבולות, מעל השכל שלך. כי השכל שלך כמה שתודה, מה אתה כבר מבין? מה אתה כבר מבין בשכל שלך? כמה יכולת הודה?